חברים, מי שאיתנו מתחילת הלימוד בסוגיית המלחמה, אני חושב שלא למדנו באורות המלחמה את פרק ב'. נכון? אני צודק או טועה? למדנו, אנו מסתכלים בדורות הראשונים, זה למדנו? מישהו זוכר? מישהו היה פה? אחי בן תימן, למדנו את פרק ב'? מה? מישהו זוכר אם למדנו את זה? חברים, יש פה חבר'ה, יש פה אנשים שהיו מההתחלה. פרק ב', אורות המלחמה. כבודו, מה אתה אומר? כבודו, כבודו. הוא זוכר אולי. כבודו, למדנו את פרק ב'? לא, זה לא קשור אליי, אבל... טוב, אפשר ללמוד את פרק ב'? טוב, אז אנחנו מתחילים. אז שלום לכולם. אנחנו עסוקים בחודשים האלה בסוגיית המלחמה, כל פעם לומדים איזה סוגיה אחרת, קצת להבין את התקופה, את תפקידנו בתוך התקופה. אני רוצה ברשותכם ללמוד את פרק ב' באורות המלחמה, כדי להבין את המשפט האחרון בפרק ב'. אם תסתכלו רגע, בערך שורה רביעית, אורות עמוד י' ד', ספר אורות עמוד י' ד', סוף פרק ב' שורה רביעית מהסוף. יש את הפסוק גם כי ירא בגיא צלמה ואת לא ירא רע. אז כשאנו מתבוננים עליהם, אתם רואים את זה? אני רוצה לקרוא רגע ביטוי אחד. כשאנו מתבוננים עליהם, תכף נראה מי מדובר, הננו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לאימוצם, לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצק ששכן בקרבם, ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן, ואני רוצה היום לברר את המושג הבא, ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. נשמות חזקות. זה ביטוי, אני חושב, שצריך לשים אליו לב. הייתי אומר ביטוי, לא זכור לי שהרב משתמש בביטוי הזה בעוד מקום, למרות שהוא אומר את אותם עקרונות בהרבה מקומות, את אותו עיקרון בהרבה מקומות, אבל אני כן הייתי רוצה לברר, אנחנו שוקקים, אנחנו משתוקקים, אנחנו מתפללים, והנה ברוך שאנחנו חיים בדור כזה, שהנשמות החזקות, ננסה להגדיר היום מהי נשמה חזקה, ואותן נשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. אז זה הנושא שלנו היום. הנשמות החזקות. בסדר? להבין קצת את המושג הזה. עכשיו, היות ואנחנו פה במשפט האחרון בפרק הזה, כמובן, זה יושב על תחילת הפרק. בסדר? אז בואו נראה על מה אנחנו מדברים. אומר הרב, אנו מסתכלים בדורות הראשונים, המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים. אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, זה הנושא שלנו. והם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בדידות וגדולת קודש. בואו נעשה רגע איזשהו סדר. אם אנחנו מתבוננים נקרא לזה גדולי התנך, החל מאברהם יצחק ויעקב אבותינו, המשך ב-12 השבטים, המשך בעם ישראל, המשך בתקופת כיבוש הארץ וחלוקת הארץ, יהושע, תקופת השופטים, המשך בשאול ודוד ושלמה, תקופת המלכות, וכו' וכו'. כשאנחנו רואים ככה כן, אני אזכיר חמישה. אברהם, יצחק, יעקב, משה ודוד. בסדר? כשאנחנו רואים את החמישייה הפותחת הזאת, שהיא בעצם החמישייה, אפשר לומר, הלאומית שלנו. אבותינו נתנו לנו את הצד הטבעי, כמו שהרב כותב באורות, את האישיות, את האופי, את התכונה, את האופי הישראלי שלנו. ולכן בספר הזה אין עדיין קבלת תורה, בספר בראשית. משה רבנו, כשמו כן הוא, הוא רב, הוא נתן לנו את התוכן האלוהי, הצריך גם להופיע בלימוד ובקיום של אותו הטבע. כן? אבותינו נתנו לנו את הטבע, לכן כמו אבא שנותן לבן נתיבו, לכן נקראים אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב אבותינו. משה רבנו, אברהם יצחק יעקב לא נקראים רבותינו, ומשה לא נקרא אבינו, משה נקרא רבנו. כי משה הוא נותן בעצם את התוכן האלוהי, הנקרא תורה, שמבטא את האישיות, את הטבע, שהאבות ינחולו בבנים, ודוד הוא נקרא מלכנו, המלכות, כשמופיע מלכות ישראל, אז מלכות ישראל בעצם היא ביטוי כולל לממד הטבעי דרך אבותינו, ולממד הלימודי שמופיע את הטבע הזה, דרך משה רבנו. רק אולי כדי שתראו את זה כתוב, שלא המצאתי כלום, יש לכם ספר אורות לפניכם, אז תסתכלו רגע, מה שעכשיו דיברנו, בפרק פרק כן, פרק ד' פסקה ט' באורות ישראל, זה בעמוד קוף נון. רק תראו משפט אחד גם מה שדיברנו פה. האבות, עמוד קוף נון. אורות ישראל, פרק ד' פסקה ט'. האבות משפיעים הם את הצד הטבעי שבכנסת ישראל. הצד הטבעי הכוונה את הטבע, את האופי, את האישיות, את התכונה. ולכן זה כמו אבא ובן. כן? ההורים הם נותנים לילדים את הטבע, את האישיות, את הגנטיקה, הייתי אומר, הטבעית. אז האבות משפיעים את הצד הטבעי שבכנסת ישראל. אז מה אבותינו השפיעו עלינו? את הטבע. אנחנו הבנים שלהם, הם אבותינו. אז הטבע שלהם זה גם הטבע שלנו. האופי שלהם, התכונה שלהם, זה האופי והתכונה שלנו. אז על גבי האבות שמשפיעים את הצד הטבעי שבכנסת ישראל, על גבי זה שלב ב' בא משה רבנו. ומשה רבנו את הצד הלימודי. משה רבנו הופיע התורה בישראל, והתורה צריכה להתלמד ולהתקיים. אז אם כן, משה הוא רבנו, הרב מלמד את תלמידו. הרב לא משפיע על תלמידו את הטבע של הרב, הוא לא יכול להשפיע את זה. הרב הוא נותן את התוכן הרוחני שצריך ללמד ולהתקיים על גבי הטבע הזה. ולעתיד לבוא, כשאבותינו ורבנו התחברו, ויעקב אבותינו ומשה רבנו התחברו, התקללו ביחד, ולעתיד לבוא התחבר לגמרי משה עם האבות, ואז מה נקבל? ויגלה במשיח בצורה כלולה מכל. כלומר, ואז נקבל את המשיח מזרע בית דוד, שבט יהודה, זה דוד מלכנו, כן, המלך המשיח, שהוא בעצם כולל את הטבע של האבות ואת הלימוד של הרב. בסדר? אז רק נתתי דוגמה. בסדר? אז אם כן, אז יש הרבה גדולי אומתנו. אבל בואו נדבר אפילו רק על החמישה האלה. שלושת אבותינו, משה רבנו, דוד מלכנו. יפה. אם הייתי שואל ילד בגן, תגיד, אתה יכול בבקשה לתאר את אברהם אבינו? איך ילד בגן יתאר את אברהם אבינו? בואו תדברו, נו. בואו נחזור להיות ילדים בגן רגע. מה שם כבודו? יוחאי, בבקשה. איך אתה, יוחאי בן חמש, מדמיין את אברהם אבינו בגן? תגיד, דבר, דבר, תן תיאורים גרפיים. מה? איש מבוגר זקן, עם זקן לבן גדול, ו? מה עוד? מה סדר היום שלו? לומד תורה כל היום בפינה פה, במכון מאיר, מה עוד? רואה צון. אוקיי, רואה צון, מה עוד? מכניס אורחים. קיצור, זה אדם מאוד נחמד כזה. נכון? כלומר, אדם כזה שהציור שלנו אותו כאדם לוחם, לוחם זה לא דווקא מלחמה צבאית. לוחם זה אפילו אברהם העברי. כל העולם מעבר אחד ומעבר אחר. זה גם סוג של לוחם. בסדר? זה שהוא עכשיו ויקרא בשם השם, כנגד עבודה זרה בדורו. זה לוחם. בשפה שהגננת שובר את הפסלים של אבא שלו תרח. כלומר, אברהם אבינו מצויר אצלנו, כאדם, כמו שאמרת בדיוק, אדם מבוגר, איזה מין אליהו הנביא כזה, עם איזה זקן לבן, ואיזה ג'לביה לבנה, וכולו הפך לבן מכף רגל עד ראש הוא לבן, וגם במראה שלו, וגם בבגדים שלו, ואיזה מין קדוש טהור כזה, עליון, נשגב, מבודד, נאצל מהמציאות, לא יודע מה קורה, לא שומע חדשות, לא יודע כלום. ככה אתה מצייר את אברהם אבינו בערך, לא? יפה. נו, אז שחזל אמרו שאברהם אבינו נקרא איתן, איתן האזרחי. או אמרו אברהם העברי. או כשאברהם אבינו, הוא נחזור לגננת, שובר את הפסלים, שולחים, זורקים אותו לכבשן האש, נמרוד. או יוצא למלחמת ארבעת המלאכים, יוצא למבצע צבאי, חובה אשר משמאל לדמשק. זה לא בדיוק הציור שאנחנו מציירים את אברהם אבינו מהגננת. ציור אחר לגמרי. אתה מצייר את אברהם אבינו לוחם. אם אני הולך לפי פשט הפסוקים, כשאברהם אבינו יוצא למלחמה להציל את לוט מהשבי, במבצע צבאי ולא בעסקאות, אז הוא, לפי שהתורה מתארת, הוא יוצא עם 318 חניכי ביתו למבצע צבאי. כלומר, חייל ג'ובניק לא הולך להוציא את גלעד שליט מהבור. אין לו סיכוי. וכנראה שגם חירניק ממוצע לא יכול לעשות את זה. זאת לא המקצועיות שלו. מי יכול לעשות את זה? איזה ימם, איזה מתקל, משהו בכיוון. נו, אז הפסוק שמתאר שם את אברהם אבינו, עם 318 חניכים מתכוננים להוציא את לוט מן השבי, איך זה ייראה התמונה הזאת שהפסוק מתאר? איך נראה אברהם אבינו עם 318 החניכים שלו? אז מאוד היה נוח לנו לצייר את אברהם אבינו איזה ג'לבי הלבן כזה ועוד איזה 318 בחורי ישיבה דוסים מישיבת איקס. מאוד נוח לנו לצייר כך, נכון? אבל הוא עכשיו הוא לא הולך ללמד אפילו מישהו או לתת שיעור באורות. הוא הולך עכשיו להילחם ולהוציא 136 חטופים מהמנהרות. זה הולך לעשות עכשיו. אז איך נראה הציור של הפסוק הזה? ברור. לוחמי צבא, נועזים, מעוף זרים, כדור בקנה, רצח בעיניים. ככה נראה אברהם אבינו. ברור. וחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים. אני אקח דוגמה אחרת. וחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים. חמושים, לימדה אותנו הגננת, איזה יופי, שיטה שנייה ברשי, על פי חז"ל. חמישית יצאנו ממצרים. 4/5, 80% מתו מכת החושך, כי התערבו בתרבות המצרית, ורק 5/20% יצאנו ממצרים, כלומר השואה הראשונה בהיסטוריה של עם ישראל הייתה במכת החושך לפני יציאת מצרים. כן, אז זה הסבר יפה, זה גם חז"ל אמרו אותו. אבל הפשט של המילה והחמושים יצאו בני ישראל, והחמושים מזוינים בכלי נשק. אז איך נראית יציאת מצרים? תראו, בוא נתאר לעצמנו את העם ישראל, המיליונים היוצאים ממצרים, לפחות מבין 20 ומעלה. איך נראים הגברים בין 20 ומעלה? איך הם נראים? לא איזה ג'לביות עם כבשים והתינוקות בידיים ועוברים את ים סוף. כמו איזה... הם אלה... עם לוחם יוצאים ממצרים. שאלה מצוינת, זה בן עזרא שואל, כולם שואל, הרמב"ם שואל, מורה נבוכים? תשובה, כי אם אתה חי כעבד, במחשבות של עבד, במנטליות נפשית של עבד, במעשים של עבד, 210 שנה, תחשוב, 210 שנה זה, נגיד דור זה 20 שנה, זה 10 דורות. 10 דורות מתחנכים פה ילדים עד שהולכים ומתבגרים ונהיים אנשים שהם עם של עבדים. לא בימרה אומר רבי נזרה, פושט אדם בגדי עבד ולובש בגדי מלכות. זה פחות או יותר לשונו. אבל סוף סוף יצאו עם כלי נשק. ללמדה מלחמה. כן, אבל סוף סוף אתה עבד. תגיד לי, חס ושלום, חטוף יוצא מהשבי אחרי 100 ימים. אתה יודע איזה שיקום הוא צריך לעבור? שומעים את החטופים, השם ישמרם. ויעזור להם להשתקם, בעזרת השם. זה לא פשוט. בסדר, אז אני רק נותן דוגמה שאותו אברהם אבינו, שהוא אברהם העברי, כל העולם מעבר אחד ומעבר שני. הוא לוחם בעבודה זרה, ויקרא בשם השם, הוא מנפץ את הפסלים. הוא יוצא למלחמה, עם סיירת מטכ"ל. זה אברהם אבינו. זה לא גורע כי הוא זה מזה שהוא צדיק וקדוש עליון. לא קשור. כלומר, קשור מאוד. בזכות שהוא צדיק וקדוש עליון, הוא יודע גם להילחם. ככה נראה אברהם אבינו. בואו נתקדם הלאה. אני מדלג רגע לעבוד. משה רבנו. איך אנחנו מתארים את משה רבנו? פחות או יותר, מה השם אמרנו? יוחאי. פחות או יותר אותו דבר, אתה אומר. הדבר הזה, זקן לבן, אליהו הנביא כזה, והוא הולך עם הקל וככה. מה קדם? לא, מכת דם זה לא, זה ארון, כן. זה מין רבא כזה, איזה בבא כזה מהדרום, שעושים המקל. זה בבא סלי כזה. ככה זה נראה. משה רבנו, הוא המנהיג הפוליטי הראשון שהתמודד מול פרעה. לא יכרע ולא ישתחווה. מנהיג את עם ישראל 40 שנה במדבר. דוד המלך, איך הוא נראה? אותו דבר. הוא על מצוקן גדי רואה את ים המלח ואומר, כי היה אל תהרוג, כן נפשי, תהרוג אליך אלוהים. צמא נפשי לכל חי. זה אותו דוד המלך שהוא יוצא למלחמות ומודד את האויבים שלו בחבל ותולה אותם על עצים ומקצץ בנות ידיהם ורגליהם כשצריך. אז מי הם גדולי אומתנו, ריבונו של עולם? הם איזה מין צדיקים, מתבדלים מן העולם. ובוודאי לא לוחמים. לוחם זה לאו דווקא מלחמה צבאית, אלא לוחם הכוונה מוכן להתנגח, להתנגש, להתעמת עם השקרים שיש בעולם. המעשיים, הרוחניים, התרבותיים. אלה אבותינו? מי זה, אז מי זה אבותינו? הם מתבדלים מן העולם? ולא מתחברים לעולם, וככל, אני מדבר רגע בשפה של מכון מאיר. כשאתה חוזר בתשובה, אתה מצייר לעצמך ציור, איך נראה חוזר בתשובה, איך נראה צדיק, איך נראה אדם שיזכה לגן עדן ויקום לתחיית המתים לעולם הבא. איך זה נראה? בדיוק כמו שאתה ציירת. ולכן, כשאני מגיע לישיבה וחוזר בתשובה, אז אני צריך להתבדל ולסלק את כל המציאות העולמית החומרית של בתוכה שחייתי עד היום, ואני עכשיו נהפך להיות איזה מלאך השם צבאות. או, אולי הפוך בדיוק, אתה צריך להיכנס לתוך בית המדרש, לבנות תנאי מעבדה של קודש, להתחיל לחלחל בעצמך תודעה וחיים של קודש, ואחר כך כשאתה יוצא לחיים, אתה יודע איך לרומם ולקדש את החיים החומריים, שלפני כן הם חיללו אותך, עכשיו אתה יודע לקדש אותם. זאת השאלה. נכון, אנחנו לא אמרנו, הפרישות היא חלק הכרחי בתהליך, מידת הפרישות בספר מסילת ישרים, זה חלק מהמסילה לבריאות, זה חלק מהמסלול, אבל מידת הפרישות היא מובילה בסוף אל הקדושה. אני לא אומר כלום, אני רק קורא לך מה, אחי, אני קורא לך מה כתוב. אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים. הזכרנו פה שלוש דוגמאות, אברהם, משה ודוד, וכל התנ"ך מלא מזה. אז אנו מסתכלים בדורות האלה, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. הם לא הדורות שישבו בשקט באיזה פינה בבית מדרש ושימו שס, בלבד. זה לא אומר שהם לא שימו את השס. זה לא אומר שהם לא היו צדיקים. ברור שהיו צדיקים. דווקא מפני שהיו צדיקים, הם ידעו להילחם כמו שצריך, ולא להילחם מהצד הברברי, הנמוך, השפל של חיית האדם שבאדם. דווקא מפני שהיו צדיקים, הם יודעים איך צריך להילחם. כי הרי גם במלחמה יש כללים ששומרים על צלם אלוהים שבאדם. זה לא לפי מה שאני אומר. זה מה שהתורה מספרת. בין חמש למקרא. צריך להיות פשוט בין חמש ולקרוא את הפסוקים, זה הכל. לא צריך להתפלפל יותר מדי. למה אתם מסתכלים עליי בתימהון כזה? לא, זה שאתם מסתכלים עליי ככה, זה מראה שאנחנו שבועים בקונספציה. בקונספציה של הגננת. שזה מאוד נוח לייצר איזה מין צדיקים תלושים כאלה מהמציאות. כי עד הצדיקים התלושים האלה מהמציאות, א', יכול להיות שזה איזה אשליה שאפשר להיות כזה, וב', זה נוח מאוד למי שחיים מחוץ לצדיקות הזאת, כי הם לא מפרים לו בלנהל את החיים. אתם ציעו צדיקים מבית המדרש, רק תעשו טובה, אל תיכנסו לפוליטיקה, תעשו לנו לנהל את המדינה. אתם ציעו צדיקים במכון מאיר, ואנחנו ננהל את המדינה. זה אמירה, זאת אמירה. לא, הצדיקים האלה הם אמורים לנהל את המדינה. זה צריך להבין על מה אנחנו מדברים. על זה אנחנו מדברים. לכן, אנו מסתכלים בדורות הראשונים, המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים. אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, כל סוגי המלחמות, בין אם זה מלחמות צבאיות, בין אם זה מלחמות כלכליות, בין אם זה מלחמות דיפלומטיות, בין אם זה מלחמות תרבותיות, רוחניות, והם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. הרב קורא דרך אגב לגדולים האלה, בספר מאמרי ראייה, פה הוא קורא להם הנשמות החזקות, תכף נסביר את המושג, אבל במאמרי ראייה הרב קורא להם גדולים גיבורים. אומר הרב, יש שני סוגים של גדולים בישראל. גדולים, גדולים, כן, גדולי ישראל. שני סוגים של גדולים. יש גדולים שהרב קורא להם גדולים סתמיים, נגיד גדולי ישראל, בלי שם ליווי, בלי גדול ועוד משהו, ויש גדולים שהרב קורא להם גדולים גיבורים. גדול גיבור. אומר הרב, מה ההבדל בין גדול סתם, בין גדול סתמי לגדול גיבור? גדול סתמי הוא חי בזרם חיים אחד, בדרך כלל של קודש, בדרך כלל בתנאי מעבדה של קודש. אז הוא לא, בלשון הרב שם, זה כמו מלך שיושב על כיסו, במצב שגרה. טוב, המלך יושב על הכיסא במצב שגרה, הכל מתנהל באופן פשוט. אבל יש גדול שנקרא גיבור, גדול גיבור שהוא חי זרמי חיים שונים. הוא חי קודש, הוא חי קודש בחול, הוא חי קודש פרטי. קודש בחול לאומי, מורכב, מסובך. זה אומר הרב דומה למלך שנמצא בזמן מלחמה, המלך בעת מלחמה. בעת מלחמה אתה צריך לסחרן את כל הכוחות, אתה צריך לפתור בעיות תוך כדי תנועה, אתה צריך לפתור עכשיו את הבעיה, כי זה עכשיו צריך פתרון. מלך במלחמה זה גדר אחר לחלוטין, משהו אחר לגמרי. גדולי אומתנו הם גדולים גיבורים. אם אפשר לתת כותרת חדשה, לא גדולי ישראל, גדולי גיבורי ישראל. אלה גדולי התנ"ך, לא גדולי התנ"ך, גדולי גיבורי התנ"ך. לכן שם הרב אומר שהגלות לא יכלה לייצר אנשים מהסוג הזה. אנשים שהם גדולים גיבורים. למה? כי באמת אין כשעם ישראל בגלות, מפוזר בין העמים, מפוזר בין הארצות, תחת שלטון זר וכו'. אין לנו אומה, אין לנו מדינה, אין צבא, אין פוליטיקה, אין כלכלה, אין כלום. אז הקודש הסתכם סך הכל בתוך תנאי המעבדה של בית המדרש. יש לה קהילה בית כנסת, יש לה בית מדרש, תלמוד תורה, מקווה, גמח, דף יומי, הכל טוב, זהו. אבל כשבאים הביתה, אז אתה לא יכול להיות רק תימני אצל המורי, זה לא עובד ככה. אתה חייב עכשיו לאחוז כלי מלחמה, ולנצח אויב, את החותים, זה סיפור. זה משהו אחר לגמרי. הגלות לא יכלה לגדל גדולים גיבורים. ארץ ישראל מגדלת גדולים גיבורים. אני מתקדם רגע להגדרה נשמות חזקות. נשמה חזקה. נשמה זה ביטוי לצד הרוחני שבאדם, או באומה. חוזק בדרך כלל זה הצד החומרי שבאדם. למשל, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ומשה אומר ליהושע, או הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, סליחה, חזק ואמץ, הוא מסביר המלבי, יש הבדל בין חוזק לאומץ. חוזק בדרך כלל זה החוזק של ההתעוררות הראשונית, ואומץ בדרך כלל זה ההתמדה של ההתעוררות הראשונית הזאת. במילים אחרות, חוזק הרבה פעמים זה ביטוי לגוף, ואומץ זה בדרך כלל ביטוי לנפש, כי מה שמייצר התמדה זה הנפש החזקה שלך, לא הגוף החזק שלך. אז אתה צריך להיות גם חזק וגם אמץ. חזק בדרך כלל זה חוזק הגוף, כפשוטו ממש. וצריך להבין את זה. אין הנשמה, אין הנבואה שורה, אלא על, אני הולך לפי הסדר הזה, עשיר, גיבור, ענף חכם, ולפי הרמב"ם שמח. גיבור, מאיפה לומדים? של הנבואה שורה, ממשה רבנו. איך אנחנו יודעים? כי הגמרא אומרת שהיה 5 מטר, והצליח להרים את קרשי המשכן, כפשוטו ממש, גיבור, 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 שרירים, גיבור. טוב, זהו גיבור, כובש נצרו, זהו עשיר, השמח בחלקו, בסדר. אנחנו לא מזלזלים מזה. אבל קודם כל גיבור. לא איזה נשמה חלושה. אז נשמות חזקות, ההפך מחלשות, זה נשמות, הצד הרוחני, שיודע להופיע בסדר החיים החומרי המעשי המסובך. שאחד מהממדים, או אולי הממד המסובך ביותר להופעת חיים, זו מלחמה. אתה יוצא מול אויב, אתה הולך להרוג אויב, אתה יכול גם להיפגע חס ושלום. אין יותר חוזק מזה, אבל תצא לזה מתוך שאתה נשמה חזקה, לא מתוך שאתה חיה חזקה. יש באדם נפש בהמית, אז הוא יכול להיות בהמי חזק. ראינו. אתה צריך להיות נשמה חזקה. המאבק בינינו לבין האויב הזה, והרבה אויבים אחרים, זה מאבק על החוזק, אני לא מדבר רק על החוזק הפיזי, כי כאן זה קיקיוני אל מול מה שעוד יש מסביבנו, אבל גם זה לא פשוט. כן, אבל אנחנו באים מהמקום הנשמתי לחוזק הזה. מהמקום האלוהי הישראלי לחוזק הזה. לא באים מהמקום הברברי, החייתי המפלצתי הזה. אתם רוצים להזדעזע? כן או לא? כן, לא יודע אם מותר לי להגיד, אבל התפרסם, ראיתי שהתפרסם, אולי ראיתם את זה, אני עכשיו בדרך פה. לא מאמין למה שאני... אבא של חייל מספר, שכשהוא נרק בשמחת תורה, קרטו לו את הראש, ואיזה מחבל אחד, ימח שמו וזכרו, לקח את הראש הזה והחביא אותו בעזה, והיות את הראש של החייל, שם יקום דמו, אמן. ואיזה חילול השם, איזה השפלה של הכבוד הלאומי והכבוד של החייל הקדוש הזה, ומשפחתו, ואנחנו, כולנו משפחה. וכשעצרו את חלק מהמחבלים האלה ועשו להם חקירות, גילו שאחד אלה שעצרו אותם זה מי שקחת לו את הראש והחביא את זה. איפה החביא את הראש? בכיכר פלסטין, שברוך השם נקראת כבר כיכר ישראל, אני מקווה, בתוך מקרר, מקרר גלידה של כיכר פלסטין, עם בתיק צד שבתוך התיק הזה היו כדורי טניס. והראש של החייל הזה. הוציאו את הראש, הגיעו לראש, זה, הביאו אותו לקבורה. תגידו, אתם מבינים מה אנחנו מתעסקים? אתם מבינים מה אנחנו מתעסקים? עם החיות האלה אנחנו מתעסקים. אז אנחנו לא נהיה חיות. אנחנו לא נהיה חיות חזקות. אנחנו נשמות חזקות. אנחנו לא נשמות חלושות. כלומר, לא רק נשמה שלא יודעת להתגלות בחיים החומריים, הלאומיים המעשיים, כולל מצב מלחמה שהוא המצב הקשה ביותר. וגם לא נהיה חזקות, אבל חיות חזקות. לא נהיה נשמות חלשות ולא חיות חזקות. זה לא עם ישראל. עם ישראל האמיתי. עם ישראל, הארץ ישראלי, שמופיע, הנשמות האלה יכולות להופיע רק כשחוזרים הביתה אחרי הגלות וכל חולשת הגלות שעברנו. עם ישראל הוא נשמות חזקות. מאיפה זה מתחיל? מגדולי אומתנו. אלה גדולי התנך, גדולי גיבורי התנך. אני קורא מההתחלה. אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים. אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, עמוד י' למעלה. והם הם הגדולים, הוספנו רק על פי ממרי ריה, והם הם הגדולים הגיבורים, שאנו מתייחסים עליהם בדידות וגדולת קודש. עכשיו כמובן, איננו מבינים שמה שנתן את הכוח המעשי, הטכני, הפעולה של גדולי אומתנו לעשות את כל זה, זה לא הכוח הפיזי, זה לא הכוח הנפשי, זה הכוח האמוני, זה הכוח הרוחני, זה הנשמות החזקות. זה הכוח התורני האלוהי שבנו. הננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. זה מתחיל מגדולת הנשמה הישראלית, מהמקום הזה זה מתחיל. זה לא כוח פיזי או נפשי או מנטלי חומרי אנושי פשוט. זה נשמת אלוהים שבקרבנו, שהיא יופיעה מאבותינו, וברוך השם עוברת בטבע אלינו, ואנחנו חלק מזה, אנחנו ביטוי של זה. הננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד, אני מתקדם טיפה. אותו מעמד העולם, אותה התקופה ההיסטורית אז, בתקופת התנך, הוא אומר, תקופה ארוכה, אבל נגיד לזה כותרת כללית. אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה המלחמה כל כך נחוצה בו, אי אפשר היה בלי להיאבק. כל מסוגי המאבקים, בין צבאי, בין תרבותי וכו'. אז הוא גרם להופיע את אלה הנשמות. כל דור מופיעות הנשמות, הקרב הוא הרי מסדר סדרי הנשמות, כמו שרב כותב באיגרות. הקרב הוא מביא לעולם סדרי נשמות כאלה, נשמות כאלה שמתאימות לתקופה, לפרק ההיסטורי שבו אנחנו חיים. אז אם עם ישראל חוזר הביתה אחרי 2000 שנה, צריכות להופיע נשמות חזקות. לא רק נשמות חלושות, ולא חזקות מתוך החייתיות והנפש הבהמית שבאדם. אלא נשמות חזקות. לכן הזיק הנשמתי הוא היסוד. לכן בתקופה היסטורית כזאת שהמלחמה כל כך נחוצה בה, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות. שהן תהיינה נשמות חזקות. שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. ברור, זה לא בא מאיזה חוזק צבאי, מקצועי, וחיילי, ומנטלי, ופיזי, ואנחנו לא מזלזלים בכל זה, כי הוא זה. חשוב שתהיה כאן חיילות, ותהיה כאן מקצועיות, ויהיה כאן כושר קרבי, ויהיה כאן אומץ נפש, כל הממדים הטבעיים הם הכרחיים כדי להיות צבא מנצח אויב. ברור, פשוט. אבל לפני שאתה צבא עם כל היתרונות הטבעיים שלך, אתה אמור להיות צבא מהמקום האלוהי שלך, שבך. אני חושב שגם מה שרואים במלחמה הזאת, שרוב מוחלט של הלוחמים, הוא שייך למדרגת אמונה ברמה כזאת או אחרת, בין אם הוא נקרא דתי, בין אם הוא מסורתי. זה, 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 זה כולל כמעט את כולם. אני רוצה להגיד את כולם. לכן אומר הרב, עוד פעם נקראת המשפט הזה, איננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. אותו מעמד העולם שלך במרוצתו אז, שהייתה מלחמה כוח נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה, בתוכן רוחני שלם של אלוקות, של קדושה, של נשמה. מלחמת קיומה, זה לא קיום פיזי, זה לא החזרת הביטחון והחזרת ההתיישבות, והחזרת הכבוד הלאומי, כל זה חשוב, אבל זה הרבה יותר עמוק מזה, זה הרבה יותר למעלה מזה. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית, כשהאומה נלחמת על חייה, זה מלחמה על השם. יפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, אומר רש"י במקום בשם חז"ל, מי זה אויביך של השם? וכי להשם יש אויבים, מי שיכול לראות חץ או איזה טיל בליסטי על השם, ולפגוע בו, מה זה יפוצו אויביך? אומר רש"י במקום, אויביך אלו אויבי ישראל. עם ישראל הוא נציג השם בעולם, מי שהוא אויב של ישראל הוא אויב של השם. אז המלחמה שלנו היא מלחמה קיומית, לא על עצם הקיום החומרי הפיזי הלאומי שלנו, שגם זה חשוב, אלא על הקיום הרוחני שלנו, האלוהי שבנו. לכן מלחמת קיומם של גדולי אומתנו, וגם אנחנו כממשיכיהם וכבניהם, מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. זה לא מלחמת הקיום. זה מלחמת השם אנחנו נלחמים. עזיזים, ולכן באמת הם באו מהמקום של הנשמות, וממילא החזקות. עזיזים היו ברוחם, וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. עכשיו זה נפלא מאוד, רבותיי. תראו את הפסוק שדוד המלך אומר. גם כי ילך בגיא צל מוות לא ירא רע. פשט הפסוק. אדם יוצא לקרב. דוד המלך נלחם באויביו. הוא אומר, גם כשאני נמצא במקום של סכנה, כמו מלחמה, שחד ושלום אני יכול להיפגע פיזית, אני יכול להיהרג. אז גם כי ילך בגיא צל מוות, בגיא, בוודי, שבו הצל של המוות מצל עליי, כן, המוות הוא מצל עליי, לא יראה, לא יקרה לי שום דבר, למה קטע השם שומר עליי, קטע ימדי. זה הפשט. כאן הרב לוקח את הפסוק הזה יותר עמוק. גם כשאנחנו נמצאים, כשדוד המלך שהוא נציג של כלל ישראל, הוא מלך ישראל, גם כשדוד המלך, או אנחנו עם ישראל בכל הדורות, נמצאים במצב מלחמה, ומצב מלחמה יכולה להופיע חיית האדם שבאדם. המוות המוסרי הערכי מצל עלינו, הוא יכול לייצר צל לאור הגדול הזה של הנשמה שלנו. גם כי אלך בגץ על מוות, גם כשאנחנו נמצאים בוואדי, בגיא, שהמוות המוסרי הערכי מצל עלינו, כי אנחנו עכשיו עסוקים במלחמה ולהרוג אויב, ולהרוג אנשים, ומידות קשות וכו' וכו', לא יראה הכוונה, לא, אנחנו לא נעשה לאנשים רעים. אני לא אהיה אדם רע. למה? כי מכוחך אני נלחם ולמענך אני נלחם, כי אתה עמדי. מכוח הנשמה אני חזק, לא אני חזק כי אני חיה. אני חזק כי אני נשמה. אתה הנשמה שלך בקרבי. ובמקום הזה אנחנו נלחמים. לכן אומר הרב, נסכם, כשאנו מתבוננים עליהם, על מי? אותם הדורות שעוסקים במלחמה. מי הם? הדורות הראשונים המסופרים בתורה בנביאים ובכתובים. כשאנו מתבוננים עליהם, איננו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה. הגלות איבדה מאיתנו את הופעת הנשמות האלה באופן מעשי, ואפילו את היכולת לחלום על נשמות כאלה. כי בגלות היינו נשמות אחרות לגמרי, היינו נשמות חלושות. ואחר כך הריאקציה של הגלות יצרה חוזק, אבל שהוא לא בא מהמקום של הנשמה. לכן, אנחנו, כשאנו מתבוננים עליהם, איננו בכל ההופעה הרוחנית שאנחנו כך שוקקים לה, משתוקקים לאימוצם, רוצים שהנשמות האלה יחיו בתוכנו, לאמץ את זה, שאנחנו נהיה כאלה. לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצק ששכן בקרבם, איזה חטיבה אחת, איזה גיבוש אחד, איזה איתניות, איזה מוצקות, של מה? של מצד אחד אלוהיות, ומצד שני יכולת לתרגם את האלוהות הזאת בתוך המציאות החומרית המעשית, כולל במלחמות. איזה חטיבה בין נשמה לגוף, בין אלוהיות ללאומיות. ומתוך תשוקה זו, מתוך שאנחנו משתוקקים לחזרת הנשמות האלה, או לאמץ לקרבנו את מדרגת החיים הזאת, ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ, הרוחניות, הנשמה, הופכת להיות קצת יותר אמיצה, חזקה, וכוח גבורתנו, החוזק, מתעדן, החוזק הופך להיות נשמה. תמיד הרב, כשהוא מדבר על אומץ או חוזק, זה ביחס לגוף, ועדינות זה ביחס לנשמה. אז הכוח הרוחני, הנשמה, צריכה להכניס לקרבה את האומץ ואת החוזק הנפשי והגופני. והגבורה הפיזית, החומרית, היא צריכה להכיל בקרבה גם את העדינות הנשמתית. כן, אז כל אחד הוא צריך את ההשלמה מהצד השני. הכוח הרוחני צריך את האומץ, וכוח הגבורה צריך את העדינות. גן עדן, העדינות הרוחנית. ומתוך תשוקה זו, כוחן הרוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן, ואז, ואותן הנשמות החזקות, חוזרות לחיות בנו כימי עולם. רבותיי, אנחנו זוכים. אנחנו זוכים לחיות בדור שהמשפט האחרון הזה הוא הדור שלנו. הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. איזה דור אנחנו חיים. אבל אתה, כן, אבל אתה מחנך את הדור הבא ואת הדור הבא הבא. אתה מכין לו חילבה, שיהיה לו כוח. תשכח. חברים, אנחנו חיים בדור של נשמות חזקות או לא? תראו את הלוחמים האלה. מי זה הלוחמים האלה? זה ילדינו, אחינו, קרובינו, חברינו. זה אנחנו, זה הדור הזה. מה לימד אותנו רב אלישע שלא מזמן את ההזכרה שלו? שהכל מתחיל מהעם. הכל מתחיל מהאומה. העם בריא להאמין בכוחות הבריאים של העם. העם בריא. איך אמר מישהו על המלחמה הזאת? אני מאמין שמי שישקם פה את החברה הישראלית זה המילואים ניקים. למה? כי המילואים ניקים ביחד. למרות כל המחלוקות, ותהיינה מחלוקות, והן יהיו חריפות וקשות, ונמשיך להתווכח, וזה בסדר, ולא להסכים. זה בסדר. אבל מתוך האחדות, מתוך המסירות, מתוך הנאמנות, מתוך הבנת גודל האחריות. ככה זה במילואים ניקים. ככה זה אצלם. מה? בעזרת השם. הדור החדש הזה שיקום וקם, הוא בזכותכם, בזכותך, בזכות הדור הזה. כן, איך הפצדו כותב? אנחנו דור של ננס על גבי ענק. הננס על גבי ענק הוא יותר גבוה מענק, כי יש ננס על גבי ענק. הענק הוא רק ענק, הננס הוא ננס על גבי ענק, זה יותר גבוה. כן, אבל הננס הזה נהיה יותר גבוה, כי הוא יושב על הכתפיים של הענק. אנחנו יושבים על הדורות הקודמים, עליכם אנחנו יושבים. והדור הצעיר יושב על הכתפיים שלנו.
רב, אתה יכול רגע...
כן? הקיום של עם ישראל זה קיום של השם בעם ישראל. עם ישראל זה לא רק עם שרוצה מדינה וארץ וביטחון והתיישבות ושקט.
זאת אומרת שהמלחמה היא על זה?
ברור, המלחמה היא מלחמת השם. אתה לא רואה שהשם איתנו? מי מחולל מלחמות? זה למדנו פה. בעל מלחמות זורע צדקו. הקדוש ברוך הוא מחולל מלחמות. מלחמה הזאת זה לא איזה מנהיג פוליטי או איזה רשע מרושע מעזה. זה השם מחולל את זה. והוא מחולל את זה כדי שבין, בגלל הרבה סיבות שאנחנו עסוקים בהם בשלושה חודשים האחרונים, אבל מה שלמדנו עכשיו, כדי שהנשמות החזקות האלה יצופו על פני השטח, שנדע לאיזה דור אנחנו חיים, למה אנחנו ראויים. זאת מדרגתנו. זה הוביל את הגאולתנו. טוב, אני ראיתי שהרב אחראי כבר פתח את הדלת, אנחנו נעצור פה. יישר כוחכם חברים, ברוכים תהיו. חבר'ה, תדרו נדר בלי נדר, תדרו נדר בלי נדר. ללמוד את אורות המלחמה, ללמוד אורות המלחמה. על הסדר.